שלום לכולם, אני מתנצל על האיחור. משתדל לעשות את זה בקיצור. מי שהיה פה לפניי כנראה שהוא הרבה יותר גבוה ממני, אז אפשר להוריד את המיקרופון קצת. שימי לך. שלום לכולם, אני מתנצל מאוד מאוד על האיחור. אף על פי שבדרך כלל בכל מיני אירועים כשאני מגיע בזמן אני מתנצל שהגעתי בזמן, מפני שמנהג ישראל לא בדיוק. היה חכם אחד בעולם שאמר שיהודי קובע פגישה בשעה מסוימת, הוא מגיע באותה שעה, אז יש חשש שהוא עובר על בחוקותיהם לא תלכו. זה לא סימן שצריכים לאחר, זה סימן שצריכים להקדים. זה לא אומר, אבל קרה משהו למר הדעתה שלי, הווייס, הוא כנראה לקח אותנו לדלת אמון חלשות בארץ ישראל. הגמרא במגילה אומרת, ככה מפרש רש"י, שאדם צריך להתפלל שהוא יזכור תלמודו. זאת אומרת, לא מספיק לחזור כדי לזכור, אלא צריך תפילה כדי לזכור תלמודו. כך אומר רש"י במסכת מגילה. במקום אחר במסכת עבודה זרה אומר רש"י שאיפה אדם יתפלל על כך שהוא יזכור תלמודו, ואתה חונה לאדם דעת. מה הקשר בין אתה חונה לאדם דעת למה שאדם יזכור את הלימוד שלו? מפני שדעת הרבה מקומות בתורה זה מלשון חיבור, ואדם ידע את חווה אשתו וכולי. כשאדם מתפלל אתה חונה לאדם דעת, הכוונה שיהיה לו חיבור בין הדעת, בין התורה שהוא לומד, והחיבור מגיע על ידי זה שאדם חוזר והוא זוכר את לימודו. לכן אומר רש"י במסכת עבודה זרה, שם האדם מתפלל לזכור את לימודו. שמעתי פעם הרב עובדיה זצ"ל, הוא אומר, אנשים חושבים שאני זוכר את מה שלמדתי בגלל שאני עם זיכרון גדול. הוא אומר, זה לא נכון. נכון, היה לו זיכרון אדיר, אבל מה שהוא אומר, הוא אמר לי, אבל מה שאני באמת זוכר זה בגלל שחזרתי בלי סוף על כל מה שלמדתי ולא הסתמכתי על הזיכרון. הוא כל הזמן חזר וחזר וחזר לעולם בעמוד וחזור קי. כתוב שהתלמידים שהיו רוצים להתקבל ללמוד בחוג שהיה לגאון מווילנה, הוא לא היה בוחן אותם בסברה, לא היה בוחן אותם בדברים אחרים, היה בוחן אותם בדבר אחד: אם הם יכולים ללמוד את אותו עניין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. סימן שהם מחוברים ללימוד, אז הם נכנסים לקבוצה שלמדה עם הגאון מווילנה. אז לראות קבוצה של כל כך הרבה בחורים וצעירים שבאים להיבחן, שהרי אי אפשר בלי חזרה, ועוד אחרי פסח, אחרי ליל הסדר, אחרי קריאת ים סוף, כתוב שיש הרבה דברים שהם קשים כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף עצמה הייתה קשה, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. ולכן רש"י אומר שבזמן שהגבוך הוא בקע את הים, אומר רש"י, נבקעו כל מימות שבעולם. משמע צריכים לבקוע כל מימות שבעולם? רש"י כנראה מתכוון לומר כל מה שקשור ודומה לקריאת ים סוף, אם זה זיווגו של אדם, אם פרנסתו של אדם, גם זה נבקע בשביעי של פסח. ואם היה תלוי בי, וברוך השם שזה לא תלוי בי, אז הייתי אומר שקשה לי לדעתם לזכור תלמודו כקריאת ים סוף. אבל מה התשובה פה? על אף הקושי, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה סייעתא דשמיא, שגם כשאדם חוזר יותר, הוא דבק בתורה יותר, השאיפות שלו להמשיך לחזרה הן הרבה יותר גדולות. בשבוע, בשבת האחרונה קראנו על נדב ואביהו והקריבם אש זרה לפני השם אשר לא ציווה אותם. אומר שפת אמת, עצם ההשתוקקות שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לא הייתה עבירה. הלוואי על כולנו. וככה מסביר הנציב, עצם ההשתוקקות, אין דבר יותר גדול לבן אדם מאשר להשתוקק להתקרב לקדוש ברוך הוא. הטעות שלהם, כך אומר הנציב והשפת אמת, זה היה בגלל שאשר לא ציווה אותם. הם חשבו שאדם יכול להגיע למדרגות רוחניות גם אם הוא עושה את זה רק לפי נטיית הנפש, לפי ההשתוקקות שלו, מבלי להתחשב במגבלות, סליחה על הביטוי, על המגבלות, על ההדרכה שהתורה נותנת. אז מה שהיה אצל נדב אביהו זה לא שהקדוש ברוך הוא רמז להם שההשתוקקות היא לא נכונה, זה הדבר הכי מאושר שיכול להיות לבן אדם עלי אדמות, אבל גדול המצווה ועושה. אז צריך להשאיר תמיד את ההשתוקקות, אבל לעשות את הכל לפי הדרכה של התורה, לפי הדרכה של חז"ל, ועל זה אמרו אשר לא ציווה אותם. יש פירוש נפלא שאני מרבה להביא אותו בשם הצמח צדק לחב"ד. כתוב, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ יער וכולי, ובסוף כתוב בפסוק, כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. מה זה כן, בקודש חזיתיך? צמא לך נפשי, אנחנו יודעים, קמה לך בשרי. רש"י אומר, קמה לך בשרי, אין איזה דמיון במקרא, כך אומר רש"י בתהילים. דהיינו, מה פה שלוש, אין מילה מקבילה במקרא, אלא אין דוגמה לצמאון שהיה לדוד המלך להיות מקורב לקדוש ברוך הוא, לזה אין דמיון. אין מישהו בעולם שהיה כל כך צמא לקדוש ברוך הוא יותר מדוד המלך. אומר דוד המלך בסוף, כן, בקודש חסדיך. כשאדם שואף למשהו, בדרך כלל כל הזמן יש לו תשוקה, הוא צריך לכבוש את ההר הכי גדול בעולם, הוא צריך לסיים את המסע שלו, אבל כשהוא מגיע לנקודת הגמר, אז הכל נרגע. אומר דוד המלך, אצלי זה בדיוק הפוך. כן, בקודש חסדיך, גם כשאני כבר מגיע לפני ולפנים, לאותו מקום שכל כך שאפתי להגיע אליו, על זה דוד המלך התפלל, שאותה תשוקה שהייתה לי מתחילת הדרך עד נקודה שאליו הגעתי, שהתשוקה הזאת תמלא את הלב שלי גם כשאני כבר נמצא בפנים, ולא שיהיה לי איזושהי נקודת רבייה ויגיד ברוך השם הצלחתי, ודאי שהגעתי למטרה זה דבר חשוב מאוד, אבל עיקר הבקשה של דוד המלך הייתה זה שאותה תשוקה תלווה אותנו גם כשאנחנו כבר מגיעים לתוך הקודש, כן, בקודש חסדיך, שכבר נכנסים לאולם הזה, וכשנכנסים כבר לתוך המבחן, ויש הרגשה נכונה שברוך השם חזרנו, וכל אחד לפי הספקים שלו, אבל דוד המלך מתפלל שזה יימשך גם הלאה, שהתשוקה הזאת, גם אחרי הכל, היא תהיה בדיוק כמו נקודת ההתחלה. וזה מה שאני מרשה לעצמי בתור כהן לברך אתכם. אשריכם ואשריכם. לפעמים אנשים בפרט צעירים, ואני מונה את עצמי בתוככם, לפעמים לא יודעים להעריך את הדברים שהם עושים, שזה נראה להם כאילו משהו קטן מדי. יש דברים הרבה יותר גדולים. הרב זצ"ל כותב, כמו שכתוב בפסוק, מה רבו מעשיך השם, או מה גדלו מעשיך השם, צריכים גם לגרוס מה קטנו מעשיך השם, לדעת שכל פסיעה וכל דבר כשלעצמו הוא דבר עצום שאנחנו לא לפעמים לא קונטים את מה שאנחנו עושים. כתוב בגמרא בברכות שתמיד חכם לא יפסיע פסיעה גסה. למה לא? למה כן? כותב הרב ואין היה, מי זה אלה שעורכים בדרך כלל בפסיעות גסות, עורכים מהר? אדם שרוצה להגיע למשהו מסוים, רק הוא לא יודע להעריך את הדרך, הדרך הזאת זה רק היחידים שלי כדי להגיע למטרה. אומר הרב שבית חוכם לא צריך להסתכל ככה על מה שהוא עושה, הוא צריך להעריך כל פסיעה ופסיעה, כל עמוד, כל משנה, כל דף, כל מסכת. על זה חז"ל אמרו תמיד חכם, אל תפסיע פסיעה גסה. זה לא עיקר להגיע רק למטרה מסוימת, ודאי שזה דבר חשוב בפני עצמו, אבל גם להעריך כל דבר, כל פסיעה, כל התקדמות קטנה, על זה חזר אומרים, תמיד חכם מעלה פסיעה, פסיעה גסה. ואם הוא עשה פסיעה גסה, אומרת הגמרא, אז יש לו תיקון על ידי קידוש שהוא עושה בשבת. אבן עזרא כותב, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. במה הוא קידש אותו? בהרבה דברים. בין השאר הוא כותב אבן עזרא, מה שאדם לומד בשבת הוא מבין יותר ממה שהוא לומד ביום חול. ולכן יש דעות בפוסקים מה עדיף לבן אדם לעשות בשבת. האם בשבת הוא ילמד דברים שעד היום הוא לא למד, או שהוא יחזור על מה שהוא למד במשך ימות השבוע. היו גדולי ישראל שנהגו ככה, היו גדולי ישראל שנהגו ככה, כל אחד לפי העונג שבת שלו. אז זה מה שאני מאחל לכם באמת מכל הלב, אשריכם ואשריכם, אל תפסיעו פסיעה גסה, הכוונה היא, תאריכו מאוד מאוד כל פעולה, אפילו שנדמה לכם שבסך הכל מה עשיתי, עוד פרק, עוד חצי מסכת, היה לי שכן, ובזה אני אסיים בלי נדר, שקראו לו הרב אנקין, הוא אביו של הקדוש איתם אנקין. הוא היה לו סבא גדול בארצות הברית, היה מגדולי הפוסקים בארצות הברית לפני רבי משה פיינשטיין. הוא שאל פעם את הסבא, איך אדם יכול להיות אדם גדול? אמר לו הסבא, אם תהיה אדם קטן, בסוף תהיה אדם גדול. אבל אלה שרוצים בבת אחת לבנוע את כל השס, זה לא הולך. פסיעה אחרי פסיעה, דף אחרי דף, עם התפילה של רש"י אומר במסכת מגילה ועבודה זרה, שאדם יתפלל על כך שהוא יזכה לזכור תלמודו, אין ספק שזה עצמו הברכה הכי גדולה. אני רוצה אבל להוסיף לך, כפי שאמרתי שאני מסיים, עוד סיפור קטן. לפני כמה חודשים נפגשתי עם הרב מוטי דימנטמן, אביו של הקדוש יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, והוא הראה לי קובץ של מכתבים שהבן שלו כתב. וכל המכתבים פותחים במילים אבא היקר. ואמרתי לו, איזה אבא זוכה שהבן שלו כותב לו כל כך הרבה מכתבים? הוא אמר לי, זה טעות, זה לא מכתבים שהוא כתב אליי, זה מכתבים שהוא כתב לקדוש ברוך הוא. כל כמה ימים או כל יום הוא היה מסכם את היום שלו וכותב לקדוש ברוך הוא בנוסח אבא היקר. הוא מתאר שם לקדוש ברוך הוא את כל מה שעבר עליו, אם היום הצלחתי בלימוד או לא הצלחתי בלימוד, שעל זה הוא מתפלל ושהקדוש ברוך הוא יעזור לו. הוא כותב שם גם במכתבים שהוא מתפלל על החברים שלו שהוא רואה שקשה להם, או שכאלה שבכלל התגלג'ו החוצה. את הכל הוא מפרט, אבל עיקר במכתבים האלה, וזה אני רוצה לשתף אתכם, יש שם מכתב אחד שהוא חודר חדרי בטן. הוא כותב לקדוש ברוך הוא, אבא היקר, עכשיו השעה 12:30 בלילה ואני מרגיש שאני עייף, אני הולך לישון, אז נתראה בעזרת השם מחר בבוקר בתפילה. כמה אנשים, הוא היה בן 21 אולי 20, כמה אנשים חיים בעולם הזה בהרגשה ממש ממשית שהשם צילך על יד ימינך, שהשבוך הוא אבא היקר והוא כל הזמן מתפלל אליו, הוא מרגיש כל הזמן שהוא דבוק בו, ואני הולך לישון ומחר אני אתגוש אותך בתפילה. הלוואי על כולנו. אני מספר את הסיפור הזה כדי שנדע שכשמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם עניין שמה בכך. נכון שחזר אומרים שתפילה עושה מחצה, אבל גם מחצה זה הרבה. העיקר זה שהתפילה עושה, התפילה פועלת, ותורה ולימוד זה לא שני דברים שנפרדים אחד לשני. מסיר אוזנו משמוע תורה, כתוב בחזר, גם תפילתו תועבה. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שיהיה לנו סייעתא דשמיא, ללמוד וללמד ולחזור הרבה על כל מה שאנחנו לומדים עד בלי די, עד שיבלו שפתותינו מלומר די, ושכל עם ישראל כמובן בזכות התורה שנלמדת, הגבור יבשר לנו בשורות טובות ויציל אותנו חס וחלילה מסינת חינם. כתוב בפרשת שבוע, והבטחתי שאני מסיים, לא? כתוב בפרשת שבוע שאהרון הכהן בירך את העם. אומר הרמב"ן על התורה, אהרון לא נצטווה לברך, מה פתאום הוא מברך? אומר הרמב"ן על התורה, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה באהבה, ולכן בפרשת נשא הוא נתן לו ברכת כהנים בתור ציווי. הוא עשה את זה בלי שהוא נצטווה, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא כל כך אוהב לברך, לכן הוא נתן לו את זה בתורת ציווי בפרשת נשא. לכן בפרשת נשא על ברכת כהנים כתוב בפסוק, כה תברכו את בני ישראל. אומר שפת אמת, לא כתוב שהקדוש ברוך אמר לו יש מצווה לברך ותעשה אותה בצורה כזו וכזו, אלא ישר הקדוש ברוך הוא אומר ככה תברכו. מה זה ככה תברכו? כמו שאהרון עשה בפרשת שמיני, כשאתה מברך מישהו תברך אותו באהבה. בשביל לברך את ישראל, בשביל לאהוב את ישראל, לא צריך לציווי, לא צריך להסתכל בסידור ולומר כאן צריך לבכות, כאן צריך לשמוח. אהבה זה דבר שצריך לבוא מבפנים, לכן התורה ישר אומרת כל תברכו, אם זה בא מבפנים. אני בתור כהן מברך אתכם מכל הלב, שיהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כמובן את כל דברי תלמוד תורתך, ותוסיפו כהנה וכהנה בעזרת השם בלימוד התורה, ולשמור ישפיע עלינו בזכות התורה הקדושה שפע גדול לנו ולכל ישראל. תודה רבה. Thank you.